החלל, הגבול האחרון. זהו מסעם של עידן זיירמן וארז רונן. משימתם, לצפות בכל הפרקים של סטארטרק לפי סדר כרונולוגי, לדבר עליהם ולצעוד בעוז למקום בו אף אדם לא צעד מעולם.
שלום, אני ארז רונן.
ואני עידן זיירמן.
קולולו, לולו, 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 לולו.
בהחלט.
אנחנו בדור הבא. אבל מי אנחנו בכלל? אולי אתם שואלים את עצמכם, אם אתם הגעתם לפודקאסט הזה לראשונה הפעם. אנחנו ארז ועידן, כמו שאמרנו, ואנחנו יצאנו למשימה לראות את כל הסדרות והסרטים של סטארטרק לפי סדר השידור הכרונולוגי שלהם, והגענו סוף סוף לסטארטרק הדור הבא. The Next Generation. וואו, איזה כיף. וגם אם אתם מכירים אותנו כבר, יש לנו חדשות בשבילכם, אתם יכולים לתמוך בנו, אם תרצו. פרטים נוספים בהמשך הפרק, ונראה לי שעכשיו נגיע למנה העיקרית, עידן.
אוהו.
נתחיל?
כן.
וואו. אז היום אנחנו הולכים לדבר על הפרק הראשון, הראשון ראשון של סטארטרק הדור הבא, קוראים לו Encounter at Farpoint, או כמו שקראו לו בעברית, חגיגה בפארפוינט, והוא הוקרן במקור בתאריך ה-28 בספטמבר 1987. כרגיל, כדי להכניס אותנו לעניינים, עידן יתמצת את כל מה שקרה בו בדקה אחת בלבד. עידן, אני לא רוצה להלחיץ אותך, אבל אתה בתכלס עומד כאן למשפט על כל המין האנושי. No pressure, כמו שאומרים, בהצלחה.
תודה, תודה. טוב, אני מתחיל. קבלו את האנטרפרייז די בפיקודו של הקפטן הקרח האהוב עליכם, ז'אן לוק פיקארד. יש לנו אנדרואיד בשם דאטה, בטה זוידית שיכולה להרגיש דברים בשם דיאנה. קצין ראשון בשם רייקר שהיה לו פעם קטע עם דיאנה. קצינת רפואה בשם קראשר שיש לה ילד מעצבן בשם וסלי. קלינגון על הגשר. מהנדס עיוור. יש אוטלואיד שקולט את האנטרפרייז ומעמידה את האנושות כולה למשפט בשם קיו. רגע, מה? כן, הקיו מעמידים את האנושות למשפט וחושבים שהם עדיין פראיים ואלימים. בשביל לבחון את התזה, קיו שולח את האנטרפרייז לגלות את המסתורים מאחורי תחנת פארפוינט. פיקארד כזה בסדר, זה בכל מקרה מה שתכננתי לעשות, ומגיעים לשם ומגלים שהתחנה כולה הוקמה על הגוף הפצוע של מדוזה גלקטית שמסוגלת לייצר את כל החומרים ביקום. האנטרפרייז מסייעת למדוזה הגלקטית להחלים מספיק מהפצעים שלה בשביל להתאחד עם מדובתה, המדוזה הוורודה. קיו מרוצה, פיקארד מרוצה, מקוי מרוצה, רגע מה? והאנטרפרייז יוצאת איתנו למסעות חדשים ומרגשים.
ייי.
ברוך הבא לדור הבא.
ברוך הבא. אני אתחיל בזה שקצת התלבטנו איך ניגש לפרק הזה.
כן, כאילו אני בכלל רציתי שזה יהיה כמו רוב הפרקים שלנו, כמו פרק רגיל, אפילו שזה פרק באורך כפול, שנדבר עליו רק כזה רבע שעה של פרק.
כן.
לא בטוח שזה יצא ככה, אבל זה היה לי מאוד מאוד ברור, כי הפרק מאוד מחולק, יש בו שלושה דברים בפרק. זה פרק ראשון של The Next Generation, אז יש הצגה של כל הדמות הראשיות, יש הרבה יותר דמויות מאשר בסדרה המקורית, ששם התמקדו כמעט אך ורק בקירק, ספוק ומקוי, ויש גם את האנטרפרייז, שהיא עוד דמות חדשה שצריך להכיר, אז יש את זה. וחוץ מזה, יש את הסיפור מסגרת של קיו, ישות אלוהית, כי באמת היו חסרות לנו כאלה בסדרה המקורית.
זה רעיון חדש ומרענן.
כן, ממש. ששופטת את הצוות. וזה כאילו הסיפור מסגרת, ואז יש את מה שאשכרה קורה בפארפוינט, הסיפור בתחנה שהם חוקרים ומגלים את הסיפור על המדוזות הגלקטיות שהתושבים של התחנה מנצלים. אז היה לי מאוד ברור, על קיו אנחנו נדבר בעתיד, על אנשי הצוות אנחנו נדבר, יהיה לנו 170 פרקים לדבר עליהם, בוא נתמקד במה שמיוחד לפרק פאוט הזה, בוא נתמקד במה שקורה בפארפוינט. אבל מה שקורה בפארפוינט מאוד משעמם.
נכון.
כאילו זה סיפור ממש קצר שנמרח בעיקר בזכות הטריק העלילתי, הדמות הרעה עומדת לספר להם את כל מה שקרה, ואז משגרים אותה משם ברגע לפני שהיא מדברת.
כן.
וזה כזה נמרח, וזה לא מאוד מעניין. הפתרון אני חייב להגיד מקורי, או לפחות היה מקורי כשראיתי אותו בפעם הראשונה לפני 30 שנה, אז זה באמת היה פתרון מאוד מקורי, אבל שוב, זה לא מעניין במיוחד. זה מתקדם בקצב מאוד מאוד איטי, עם דמויות לא מעניינות, ושחקנים שעדיין לא יודעים מה הם עושים.
כן. אתה בגדול צודק.
זה הרגע שלי על החלק הזה של הפרק. עכשיו שתדבר על דברים אחרים.
נכון, כי כמו שאתה אומר, כל הקטע בפארפוינט, אני מסכים איתך לחלוטין, הסוף שלו לדעתי מאוד יפה, ואני עוד אדבר עליו בהמשך, אבל כל הקטע בפארפוינט, כולל הדמות של הרע הזה, שכאילו אנחנו אמורים להיות מופתעים, שהבחור הזה שנראה הכי נחלולי בעולם, הוא רע, כאילו הם כאילו מסתירים לנו את זה.
כאילו מסתירים את זה, אבל הוא מתחיל בהתחלה בלהיים על איזושהי ישות שאנחנו לא רואים, אומר, אם אתה תעשה את זה שוב, אני אגרום לך
כן, כן, בדיוק. אז זה גם לא מפתיע שהוא רע. אני כן אגיד, שוב, לגבי הסיום, שזה באמת היה, כן, הסיפור על פארפוינט נותן לנו סטארטרק הרבה, כאילו הסטארטרק שלפחות אני וגם אתנו, אנחנו בני אותו גיל, באמת הכרנו מהבחינה היותר מהותית, לעומת עכשיו, כאילו, כי באמת עכשיו אנחנו רואים את זה אחרי שראינו את כל הדור המקורי, ואנחנו יודעים שהדור המקורי הייתה סדרה די מיליטנטית, די צבאית, ודי אגרסיבית, ומאוד גברית, והדור הבא כבר בפיילוטיפ, הרבה פחות כזה, הפתרון כאן הוא מה שהיינו קוראים, היינו היינו קוראים, מה שאנחנו קוראים לו כל הזמן סחלטני, ואומר לא פותרים הכל בקרב אגרופים, אלא יש איזשהו משהו שצריך לפתור, ואז כן בסוף...
וזה גם פלוט פוינט, כאילו גם קיו כל הזמן עושה כזה, נו אז תראה בו, נכון? זה מה ככה אתם פותרים דברים, כן, אתם כן. יורים בהם, ומאוד מדגישים, לא,
נכון,
אנחנו בדיוק. לא פותרים ככה דברים.
וגם הפרס כביכול, אוקיי, אז קיו שחרר אותם, אבל גם באמת הרגע היפה היה לראות את הגילוי הזה, את המדוזות חלל האלה, רוקדות איזה ריקוד, וזה הרגע באמת כזה מסע בין קוקבים, זאת
כן,
אומרת.
כן, פגשנו חייזרים חדשים.
כזה the wonder of the universe.
כן, איזה יופי.
וזה מאוד שם את הסדרה הזאת במקום הזה, אז מהבחינה הזאת הוא כן עובד בצורה מסוימת, אבל באמת, כשאני מנסה לחשוב על הסיפור שלו, על כל דבר אחר, בפארפוינט זה היה באמת לא מעניין. מה גם ששקיו הוריד את הפוטנציאל של הסיפור הזה גם. כי מההתחלה... בהתחלה קיו מעמיד אותם לאיזה משפט, לפני שהם ממשיכים לפארפוינט, חצי מהצוות, ואז שפיקארד עושה איתו דיל, תן לנו לעשות משימה אחת ותשפוט אותנו לפי מה שנעשה שם, אז קיו אומר, באמת בפארפוינט עומד להיות לכם מבחן מעניין, ווינק ווינק.
כן, כן, זהו.
אתה כבר עושה ספוילר לזה שזה לא היה מותח בכלל, זה היה ברור,
אבל זה היה שווה את זה, כי קיו הוא הלב של הפרק הזה.
כן, זה היה שווה את זה מכמה דברים. קודם כל, כי אני חושב שהפרק הזה יותר מסך על הקו, כי גם אם כן רגע נחרוג מהתוכנית המקורית שלך ונדבר על קיו, קיו לא היה במיטבו בפרק הזה. זה
נכון.
היה באמת תלוש, הוא היה יותר מעצבן ממגניב עדיין. המשפט הזה, הוא לא היה מאוד חכם, הוא לא עשה להם שיגועים יותר מדי משוגעים.
זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה בכל זאת, אני חושב זה מלמד גם המון על שער הצוות, כשאני אומר שגם קיו הזה, שהוא הרבה יותר רשע, והרבה פחות מקסים, כמו שאנחנו זוכרים את הדמות,
כן.
עדיין מוסיף חיים לפרק, שאף שחקן אחר כמעט לא מוסיף, כאילו, כי השחקנים לא יודעים לשחק את הדמויות שלהם עדיין. ג'ורדי חסר אישיות, טשה שחקנית מזעזעת, וורף, מעבר להפתעה של הניקלינגון, לא אומרים עליו כלום, וכזה, איי, אני רוצה לעשות פתרון אלים, לא, אתה לא, אתה קצין סטארפליט, טוב, בסדר, פה נגמר את האפיון דמות שלו. רייקר וקראשר מסתובבים כאילו הם לא יודעים מה הם רוצים לעשות, באמת, עם הדמויות שלהם, ודיאנה משחקת היום ונורא, אצילו.
Okay.
פלשבקים, ניונרד נימוי, שהוא שחקן טוב בהרבה, מנסה לעשות מיינד מלד עם הורטה, ואז אומר, pain, so much pain, אז כזה דבר, דיאנה עושה לאורך משהו כמו רבע מהפרק, וזה היום ונורא.
כן, אבל בוא, אם אנחנו כבר רגע בדמויות, אני קצת חורק, כי התחלנו לדבר על קיו, אבל זה דבר מוביל לדבר, פיקארד, וואו.
זהו, נכון, וזה למדתי רוב הצוות, כי שני השחקנים / הדמויות היחידים בצוות שעושים איזשהו אימפקט, זה ברנט ספיינר בתור דאטה, האנדרואיד, שחס וחלילה לא נפספס את הסאבטקסט שאומרים לנו שהוא פינוקיו, שהוא הדמות של פינוקיו, האנדרואיד שרוצה להיות ילד אמיתי, ופיקארד, שהוא... האפיון דמות שלו מאוד מאוד לוקה בחסר בפרק הזה, בחרו להתמקד בדברים מאוד ביזרים לגביו, סוג של אימות גברי אלפא בינו לבין רייקר שאני לא יודע מה הוא אמור להביע, והכי חשוב, תשומת לב המוגזמת על זה שהוא לא אוהב ילדים, אבל פטריק סטוארט הוא שחקן נפלא, אפילו עם האפיון דמות הפגום הזה, אז הוא מביא משקל לדמות הזאת, הוא עושה אותו טוב.
לא, התלונות שאני הולך להגיד הן לא על פטריק סטוארט כשחקן, אלא הן כפיקארד כדמות בשלב הזה.
כן, האפיון שלו באמת בעייתי, כן.
כן, הוא גם, הוא בעיקר, הוא לא היה נחמד לאף אחד בפרק, מלבד בסוף בסוף לבברלי. בסוף, בגלל ההיסטוריה שלהם.
ולאיזה 5 שניות לווסלי קראשר הוא היה נחמד אליו, ואז הוא גילה,
כן,
כמה, למה נחמד אליך, טוב לי מה הגשר.
כן, הוא היה מאוד לא נחמד, וכזה צנוני, והוא נראה לרגעים קצת בירוקרט אפילו, וזה לא בעיקר, אני יודע שזה לא הדמות, אבל שוב, אנחנו באים עם המטען של הדור המקורי, אנחנו באים עם קפטן קרק בראש.
מאוד רוצים לעשות אותו שונה מקרק, אני חושב,
נכון.
קצת לקחו את זה חזק מדי, קצת הגזימו, ובגלל זה באמת הוא יוצא קצת בירוקרט מריר. שוב, סוט, וגם נותן לזה את הסמכותיות שצריך, אבל ממש לוחצים חזק, למשל זה שמדברים על זה שהקפטן לא יוצא למשימות ל-OA missions, זה כאילו רק בשביל, תראו, זה לא קירק, זה משהו אחר,
כן.
וזה קצת מוגזם, בוא נחכה ונראה. אני אגיד דברים שלא הזכרתי בתקציר, ומשום מה נתנו להם המון תשומת לב בפרק הזה, האנטרפרייז החדשה יכולה להתפצל.
ייי.
היה המון, כאילו, כמה דקות ארוכות של האנטרפרייז מתפצלת, ואז מתחברת מחדש.
זה ממש כאילו היו צריכים למתוח את הפרק, כן, בגלל סיבה מסוימת.
מדהים, מדהים הקטע הזה.
כן.
והולודק אנחנו ראינו לא מזמן, בטיימליין שלנו זה לא מזמן, אבל בטח זה שודר ב-87, את הפרק הזה ראינו ב-1974, הפרק שהציג את הרקרום באנטרפרייז המקורית, אז כאילו אמרנו את הולודק כזה, אבל אנחנו דיברנו על כמה שהסדרה המקורית הייתה יחסית טכנופובית, וששם הציגו קונספט כמו הולודק, זה בשביל שהוא ישתבש וינסה להרוג את הצוות, ובואו, זה גם יקרה ב-The Next Generation, אבל לא, פה לגמרי מציגים לנו את זה בתור קונספט של חדר מדהים. תראו, יוצר סביבה, כמה היא ריאליסטית ואמינה, וזה לגמרי שלב. זה טכנולוגיה שמשרתת את ה-well-being של הצוות, שזה
כן.
קונטרסט נחמד לסדרה המקורית.
כן, נכון. אני אגיד בככה בקטנה, קודם כל, הפרק הזה היה דבר שהוא עשה מאוד חכם, זה שהוא הציג את הדמויות בצורה מאוד מדורגת, בגלל המבנה המאוד מוזר שלו הוא עשה את זה, אבל כל החצי שעה הראשונה שעסקה יותר בקיו, אז היא הציגה רק את, בעיקר ככה את פיקארד, נכון? את טרוי ואת תשעיה. זהו נראה לי. ורק אחר כך עברו לרייקר ולג'ורדי, והם כאילו פיזרו את הדמויות במהלך הפרק, והיה הרבה הרבה יותר קל להכיר את כולם.
כן.
אני חושב שהם גם עשו את זה באופן כללי, כל הפרק הזה היה מאוד מוזר. הוא היה יוצא דופן גם מבחינה הפקתית. זה חצי פרט טריוויה, כי זה הפיילוט זה לא היה פיילוט. זה לא היה פיילוט שהופק. פיילוט בטלוויזיה האמריקאית מופק בשביל ש... מנהלי רשתות יקנו סדרה ויזמינו עונה שלמה של זה. ובמקרה של הדור הבא, העונה הוזמנה מראש, פחות או יותר.
כן.
והפיילוט הופק בשביל הצופים, ובגלל זה הם יכלו להציג סיפור הרבה יותר כביכול מורכב, שלפרק אותו ליותר חלקים ולהציג, במקום ישר לנסות ליצור כזה הפרק הכי מייצג והכי וואו שאפשר. שזה גישה מעניינת, וזה עשה פרק שוב מעניין, ואני חושב שהשורה התחתונה הזאת שלי, שהשלם שגדול על סך חלקיו, עובד גם בגלל זה.
כן,
זה איזשהו פרק, שאם אני מפרק וחושב על החלקים זה, הם לא עובדים, אבל כשכולם ביחד, הוא יצר איזה משהו שבאמת הרגיש לי כמו... יציאה לדרך חדשה, אז מגניב.
זהו, כן, הוא עובד, אני עומד מאחורי מה שאמרתי, הוא מרגיש מאוד מאוד מרוח בכל החלקים שבהם קיו לו על המסך פחות או יותר, אבל כן, בתור הקדמה ל-The Next Generation, ולא בתור מייצג את מה שהולך להיות בסדרה, הוא עובד טוב. הוא עובד יפה, הוא מציג לנו את הדמות, עדיין בהצגה שטחית, שעוד נלמד להכיר אותם אחר כך, יותר טוב, ועושה את העבודה שלו, עושה את מה שהוא תכנן לעשות, נראה לי, מהבחינה הזאת.
כן. נקודה אחרונה, אחרונה, אחרונה שלי. זה שבסצנה של המשפט, שקיו מעמיד אותם למשפט, יש איזה קטע שהוא מקפיא את טשה,
כן.
וזה אפקט נוראי, אני יודע, אנחנו לא מדברים על ערכי הפקה בדרך כלל, אבל אולי בדור הבא אפשר כבר, אבל זה סבבה, כי אז הוא אפשיר אותה, וכאילו אמרתי, טוב, ברור שלא, כאילו דמות כל כך חשובה כמו טשה יער, לא יארגו בפרק הראשון, אז כאילו הייתי רגוע. עוד דבר קטן, עוד נקודה קטנה, אמרת את זה, אבל אני רוצה את כל הבדיחה המטומטמת שהכנתי מראש, אם אנחנו כבר נפגשים. חוסר החיבה של פיקארד לילדים, זו בחירה באמת מוזרה לאפיון דמות, כך לפחות חשבתי, עד שגם אני פגשתי את וסלי קראשר, ועכשיו אני כמו פיקארד, לא אוהב ילדים בכלל.
כי... ילדים שלך.
הוא לא מוציא אותם טוב.
כן, הכתיבה של וסלי קראשר היא איומה, אבל הוא ילד חמוד, אבל הכתיבה שלו איומה, אני מניח שאנחנו נקדיש איזה המון תשומת לב גם בעתיד. טוב, סבא.
יאללה, הווה, נעבור לדבר קצת על טריוויה. עידן, אולי לך יש דברים מעניינים שאתה רוצה לספר על הדרך, מה שקרה בין הפעם האחרונה שנפגשנו בסרט 4,
אז... לבין... לא המון, כי אנחנו דיברנו הרבה על התלאות שעברנו בדרך להפקת הסרט הראשון, הסרט השני, הסדרת אנימציה, אבל זה היה המסלול הכי פחות מסובך שמשהו של סטארטרק עשה עד עכשיו. מסע בין כוכבים 4 יצא בנובמבר 1986, הרוויח מלא מלא כסף, פארמאונט ראו כמה כסף הוא הרוויח, חתמו טוב, עושים סדרה חדשה של סטארטרק, סטארטרק The Next Generation, עם ג'ין רודנברי שחזר בתור אקזקיוטיב פרודוסר, יצאה בספטמבר 1987, לא קרה שום דבר טראומטי מיוחד באמצע, חוץ מוויכוחים לגבי כמה זמן יימשך הפרק פיילוט שאני מניח שאתה הולך לדבר עליהם עוד שנייה, אבל זה היה ממש הסדרה שהופקה בצורה הכי שלווה עד עכשיו, כמו שאמרת, היא נמכרה מראש ל-24 פרקים, לא צריכים לוקח שום דבר בפיילוט, היא כבר נמכרה, אז זהו. כאילו, לא היה להם לחץ אפילו בבחינה הזאת. ואז התחילו לכתוב את הפרק פיילוט, לכאורה, וקח את זה מכאן.
אוקיי. אז כמו שאמרת, רודנברי חזר לכיסא הקפטן, הוא כבר היה לא ב-C-O-No, מה שנקרא, הוא כבר היה, מכל מיני עדויות שקראתי, כבר לא היה לו הרבה אנרגיות או כוח, וזו גם הסיבה, הוא נאלץ לבזר סמכויות, והוא בחר להחזיר את דיסי פונטנה, יקירתנו, כותבת קבועה בדור המקורי, ובסדרת האנימציה, עורכת תסריט, אפילו בסדרת האנימציה. אני מעשה תפקיד יותר בכיר, נבחרה לכתוב את הפיילוט, ואז היה באמת דיונים הפארמאונט אולפנים רצו פרק של שעתיים, רצו אירוע טלוויזיוני, רצו לעשות את זה סרט טלוויזיוני בכלל, לא לקרוא לזה פרק של סדרה. רודנברי לא חשב שזה נכון, הוא רצה רק פרק של שעה, התעקש, רבו, הפכו שולחנות, רודנברי הם להתפטר, האולפנים אימו לפטר אותו. פונטנה לא ידעה מה היא אמורה לכתוב. היא אמרה, חבר'ה, השעון מתקתק, צריך להתחיל להפיק עוד מעט. האם אני כותבת פרק של שעה או שעתיים? אמרו לה, בסוף, את יודעת מה, תכתבי שעה וחצי, 90 דקות. בואי נתחיל בזה. טוב. התחילה לכתוב, והיא כתבה בגדול את ההצגת דמויות ואת החלק בפארפוינט. ואז הם המשיכו דיונים, ברשת חשבו אולי להצמיד חצי שעה של כזה previously, לספר על ההיסטוריה של העולם, או לעשות מאחורי הקלעים. בסוף הצליחו לשכנע כנראה את רודנברי לעשות עוד חצי שעה, ולהפוך את זה לפרק של שעתיים, כמו שהם רצו בהתחלה. ואז ג'ין רודנברי עשה משהו כנראה אוהב לעשות, וזה הפך להיות בלתי נסבל, לפי מה שאני קורא. הוא לא נתן לדיסי פונטנה לסיים לכתוב את הפרק, הוא לקח את החצי שעה הנוספת שצריך לכתוב על עצמו, והוא הוסיף כל מיני דברים. הדבר העיקרי שהוא הוסיף זה את כל הקטע של קיו, זה את כל הסיפור
רודנברי,
מסגרת.
חייזר אלוהי, זה ככה זה עובד.
בדיוק. כן. חייזר אלוהי, לא היה זכר לקיו כאמור בתסריט המקורי, כן היה זכר לקיו בתוכניות להמשך. זאת אומרת, זה דמות שידוע היה שהיא תופיע בסדרה כבר אז, ורודנברג פשוט בחר להציג אותה קודם. צריך להגיד כמה אנשים, שוב, לפחות בעדויות, אומרים שהם ניסו להניע אותו מזה. הם אמרו לו שזה לא קשור, וגם דיסי פונטנה אומר, לא אוהבת את הפרק הזה, כי היא אומרת, לא קשור. וג'ין רודנברי אמר, תסמכו עליי, המעריצים ימותו על זה, תסמכו עליי. ו-what do you know? נגיד מה שנגיד.
במקרים הנדירים האלה שבהם ג'ין רודנברי עשה את השטיק שלו, וזה עבד והוא צדק.
כן, בדיוק.
וזה מוזר.
אז זה נוסף, זה הדבר העיקרי. עוד דבר, אמרנו גם הסצנה של ההפרדת הצלחת, הם מראש חשבו לעשות אותה, זאת אומרת, זה משהו שהצוות אפקטים ידע שמדברים עליו, אבל הם חיכו לאישור האחרון ממש ממש עד הסוף, לראות אם יש אישור מהאולפנים, ובסוף הם גם השתמשו, הסצנה הזאת הייתה מאוד מאוד ארוכה, כי היה צריך להמשיך למרוח את התסריט ואת הפרק. עוד אחת מהסיבות, אגב, כי הביאו במאי יחסית קצבי, במאי שאוהב לעבור מהר בין סצנות, אז כאילו הם אומרים, אם היינו משתמשים אולי בבמאים שהיו עושים את זה כמו הסדרה המקורית, אז כאילו היינו מסתדרים בתסריט שיש, אבל כל הזמן הם היו צריכים להוסיף עוד ועוד דקות.
זהו, אני כתבי עצמי בהערות ולא דיברנו על זה, שהפרק מאוד מאוד דחוס, מרגיש מאוד דחוס. אני הייתי צריך לעשות לו פוז כדי להספיק לרשום את כל הדברים שאני רוצה לרשום. זה לא חוויה שהייתה לי עם הסדרה המקורית.
כן, זה... אני לא רשמתי את השם לצערי של הבמאי, אבל הביאו במאי שהיה ידוע בזה. זאת אומרת, זה גם, זה היה ידוע.
קורי אלן.
קורי אלן. הבמאי הידוע קורי אלן, ידוע היה לכולם, כמו שהיה ידוע לי, שקורי אלן מאוד אוהב. סצנות מהירות. עוד דברים שאוספו ככה בסביבי שכתובים האלה האחרונים, זה את הסצנה של דייטה פוגשת מקורי, אחת מהסצנות שמוכיחות טוב יותר מהכל, שגם במעבר בין סדרות, הצוות טיפור של סטאטריק לא יודע להפר זקנים.
כן, למשל, אחד מהם.
אז כן, אני כתבתי וגם אמרת שזה הסצנה הזאת בפרק בו הכותבים מספרים את כל הסאבטקסט, שמקורי אשכרה אומר, אתה בעצם פינוקיו, כאילו, אתה מזכיר לי את ספוק, אבל אתה בעצם שילוב של ספוק ופינוקיו, וואו, כאילו, אוקיי, כן, הבנו, אבל בסדר. אז זה גם סצנה שהוספה יחסית בשכתובים, נשמרה בסוד, בתסריט לא היה כתוב מי זה, קראו לו רק די אדמירל, כשהגיעו לדה פורסט קלי, לשחקן של מקוי, לא היו מאוד אופטימיים שהוא יסכים להשתתף, כי דה פורסט אמר הרבה שסטאר טרק המקורית היא הסטאר טרק היחידה, אבל הוא דווקא הסכים ושמח להשתתף, ואפילו לא ביקש על זה יותר מדי כסף. אז תודה לך דה פורסט. ועוד סצנה, עוד חתיכת דבר שהוא סף בשכתובים האלה, היא מישהו שהיה גם, הזכרת אותו וזה, והוא היה סוג של גלוריפייד ניצב כזה, ניצב עם שורה, קצין הבטחה קלינגוני כזה, שהיה לו איזה שורה אחת. הוא לא היה במקור בכלל, ופשוט כתבו אותו על הדרך ויצרו אחלה דמות לשנים קדימה.
מדהים.
כן. וזהו, וככה נוצר לנו פרק. ויש לי פרט טריוויה אחרון. שרתי את הפרט הטוב והחשוב ביותר לסוף. הסצנה האחרונה בפרק היא הפעם הראשונה והאחרונה בתש היער לובשת את גרסת החצאית של מדי סטאר טרק.
או.
כן, זהו.
היה שם ברקע, הרבה אוהבים להתייחס לזה, כי יש באיזשהו שלב ברקע שם קצין גבר מסתובב בגרסת החצאית של מדי סטאר טרק.
כן.
ומאוד נכון. אוהבים להתייחס לזה, כי זו הייתה איזושהי תוכנית שזה אשכרה יהיה מדהים שהם יהיו יוניסקס, שגם גברים ילבשו חצאיות לפעמים, אבל אוקיי, אנחנו עדיין ב-90s. לא, אנחנו אפילו לא ב-90s, אנחנו עדיין ב-80s. זה לא תפס באמת.
נכון.
טוב.
אוקיי, הגענו לסצנה האהובה. לכל פרק, גם עידן וגם אני בוחרים את הסצנה האהובה שלנו. ואחרי שהפרק עולה, אנחנו גם מעלים סקר פייסבוק לקבוצת הפייסבוק המדהימה, צופים בין כוכבים הקבוצה, בקהילת המאזינים הנהדרת שלנו מצטרפת אלינו ובוחרת גם היא את הסצנה האהובה עליה, ואפשר גם להוסיף סצנות משלכם. בקיצור, כדאי מאוד להשתתף. עידן, מה הסצנה האהובה עליך בחגיגה בפארפוינט?
אני חושב שזה, דיברנו על זה גם קודם, למרות איפור הזקנים המאוד מאוד מוגזם, שיחת הסבר הסאבטקסט בין מקוי ודאטה, שבדיאלוג מאוד יפה מעביר את הלפיד לדור הבא, אתה רואה מה עשיתי כאן? אבל היא עבדה, היא עושה את העבודה שלה מבחינתי, הוא כאילו שהאיפור מגוחך, והטקסטים מוצאים את העוקץ מכל הסאבטקסט, אבל אז הוא אומר, מדבר על האנטרפרייז וכזה, יש את השם הנכון, אתם תטפלו בה יפה והיא תביא אתכם הביתה, וזה אחרי שאנחנו ראינו את הסרט האחרון של סטאר טרק דה וויג'ר, אז זה עשה לי מרגש, התרגשתי, מה לעשות?
יפה.
אני באדם פשוט, אני מתרגש.
אני אוהב שאתה מתרגש. והעידן החדש של סטאר טרק זה בסדר לגברים להתרגש.
גם בעידן הקודם של סטאר טרק התרגשתי לפעמים, אבל פחות.
אני התרגשתי, תמיד זה הסצנה שזכורה לי מראש בפרק הזה, שראיתי אותו לא מעט פעמים בחיי, וזה מדוזות חלל נפגשות ורוקדות להם ריקוד אהבה יפה מול הצוות שמסתכל עליהם ואומר, היה שווה לצאת למסע בין כוכבים בשביל לראות דברים כאלה. זה רגע יפה, זה באמת רגע שאתה רואה אותו ואתה אומר, מגניב, יפה ומגניב, וכאילו אשכרה בחרתי אותו במקום סצנה של הפרדה צלחת, שזה באמת אחד מהדברים המגניבים שיכולים לקרות בסטאר טרק, אז יאללה מגניב.
מגניב?
כן, ויש לנו עוד פינה, בה אנחנו שואלים שאלה, כל שבוע אנחנו ממציאים שאלה שקשורה איכשהו לפרק, שואלים אותה ואז עונים עליה אחד אחד, והשאלה שלנו הפעם היא...
אגב, ראוי להגיד, השאלה הזאת היא בדרך כלל מטופשת.
בדרך כלל, אבל היום לא. היום היא דווקא רצינית.
אני בטוח.
מדוזות החלל, שהן גם רובוטריקים, ידענו שהן יודעות להפוך לחללית, וגם ידענו שהן יודעות לתחנת חלל חדשנית. למה עוד הן יכולות להפוך, עידן?
אני לא חושב שהן הופכות לעוד איזה משהו מיוחד. אני פשוט חושב שמדוזות בינג מדוזות, מה שהן עושות בזמנם הפנוי, זה לחסום את המשאבות שקולטות מים לתחנת הכוח בחדרה. הן פשוט ככה מצטברות שם על, על, על הרשת וגורמות הסתימה. זה הכל.
אוקיי. סבבה. אז חבל שהוא לא ישאיר אותה פארפוינט,
כן,
אתה אומר.
כן, אני גזען מדוזות.
אני הלכתי על האופציה הקלאסית. הן יכולות להפוך למסעית אדומה.
יפה.
כי זה מה שלזה הופכים.
אחת הופכת למסעית אדומה ואחת הופכת לטריילר של המסעית האדומה.
נכון.
מגניב
נכון,
מאוד.
נכון, נכון. החל מהשבוע, פתחנו פטריון. דיברנו על זה קצת בהתחלה, ואם אתם עוקבים אחרינו בקבוצת הפייסבוק, אתם גם כבר יודעים על זה כמה זמן, ובכל זאת, אם אתם אוהבים אותנו ורוצים לתמוך בנו, אתם יכולים להיכנס לפטריון שלנו, צופים בין כוכבים. יש שם כמה רמות תמיכה, כל רמה תיתן לכם בונוסים מגניבים, החל מלקבל את ההערות הכתובות שאנחנו כותבים בזמן שאנחנו צופים בפרקים, ועד לרמת תמיכה בה אתם יכולים לשלוח אותנו לראות כל פיסת תוכן שאתם רוצים. תוכן נתון לשינויים, טעות לעולם חוזרת, תלך, משהו משפטי כזה. אז פטריון, צופים בין כוכבים, חפשו אותנו שם אם אתם רוצים, נודה לכם מאוד, ואם אתם לא רוצים, אתם יכולים לדרג אותנו בחמישה כוכבים, בכל מיני אייטיונס, או להמליץ לחברים.
או ספוטיפיי, גם ספוטיפיי אפשר.
או ספוטיפיי אפילו, וואו, או לא לעשות כלום. מה שאתם רוצים, אנחנו מרוצים. תודה, עידן, שיצאת איתי לדרך חדשה.
תודה, ארז, גם תעשית את זה.
ייי, תמיד תהיה המדוזת חלל שבליבי איתה.
אבל רגע, נהיה המדוזת חלל עברודה או הכחולה? זה חשוב לי.
כמובן שעברודה.
אוקיי. בסדר.
אין שאלה בכלל. שבוע הבא, אנחנו הולכים לראות את The Naked Now?
כן, כן.
כן, זה מה שאנחנו הולכים לעשות.
אנחנו מחויבים לזה, ולכן אנחנו נראה את The Naked Now.
אני מניח שיהיה נחמד. תודה לכולם, ויאללה, to let's boldly go where no one has gone before.
Let's see what's out there.
ייי.
ייי, וואו.
מי מישהי שעובדת איתי שלחה לי קטע מאיזה ספר לימוד שבאמת מספר בדיוק את זה, שבסטארטרק יש בגד חצאית שהוא גם לנשים וגם לגברים, וזה כזה לא מדויק, אבל
קיים, טכנית קיים.
עדיין מלמדים תלמידים בישראל על סטארטרק, אני מקבל את זה.